גם למסכת שבת יש את הסדר של היציאה. יש מוצאי שבת, איך יוצאים מהשבת, איך מלווים את השבת לתוך חיינו. הגמרא במסכת שבת דף קוף יוטט עמוד ב' אומרת בשם רבי חנינה: לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת. יש סדר לפני עצמו ליציאה של השבת, ואף על פי שאינו צריך אלא כזית, אפילו אם רק כזית, הוא כבר שבע מכל השבת, הוא לא רעב משהו. מוסיפה הגמרא שחמין במוצאי שבת זה מלוגמה, אם תשתה מים חמים במוצאי שבת זה טוב מאוד, זה בריא, וגם פת חמה במוצאי שבת זה מלוגמה. וזה דין סעודת מלווה מלכה, שהיא מביאה הרבה בריאות, אנחנו רואים, והיא הלכה. הלכה לסדר שולחנו, ללוות את השבת בצאתה בסעודה. מספרת הגמרא על רבי אבאו. רבי אבאו, אבא אבדין ליה פוקה שבתא, היו עושים לו במוצאי שבת איגלה טילטה, עגל משולש. עגל משולש, רש"י מביא מסכת חגיגה, שזה עגל מאוד משובח, זה הבשר הכי משובח, כי הוא השלישי לבטן. העגל, הלידה השלישית, זה יוצא הבשר הכי איכותי. אפשר לחשוב על זה כל מיני מחשבות, אבל בכל אופן זה הבשר הכי איכותי, הוא העגל המשולש. אז היו מכינים לרבי אבאו מוצאי שבת תמיד קבוע עגל משולש. רבי אבאו היה דמות מאוד מופלאה, הוא היה גם גדול הדור, אבל גם הוא היה נחשב מאוד כמו המנהיג, הוא היה מקורב לקיסר, לבית הקיסר, הוא היה מאוד דמות מאוד דמות רשמית ומכובדת. אבל מכל העגל המשולש הזה שהכינו לו, אבא אכיל מיני קולייתא, הוא היה אוכל רק את הכליה מכל העגל, זה מה שהוא היה אוכל רבי אבאו. כי גדל אבי מברי, שאבי מהבן שלו קצת גדל, אמר לאבא, זה לא כלכלי מה שאתה עושה, שוחטים לך עגל של משולש ואתה אוכל רק את הכליה, זה בזבוז, נכון? למה לך לפסודי כולי? נשבו כולייה, אתה מעלה שבתא, פשוט מאוד, את העגל שאנחנו אוכלים לסעודת ליל שבת, אז נשאיר, נשים בצד את הכליה, ואת זה תאכל במוצאי שבת. למה להכין עגל משולש שלם, חדש, לסעודת מוצאי שבת? זה לא הגיוני. תאכל, נשאיר לך את הכליה מהעגל של שבת. אמר רבי אבאו, בסדר, שבקו, אז נניח לעגל הזה לחיות, למה להרוג אותו? עתה אריה ואחלי, הגיע אריה וטרף את העגל הזה. זאת אומרת, שניסית לחסוך עגל, הקדוש ברוך הוא סימן שזה לא רעיון טוב. זאת אומרת, למרות שאוכלים ממנו רק את הכליה, רואים שטוב עשה רבי אבאו ששחט עגל שלם משולש לסעודת מוצאי שבת, למרות שהוא היה צריך רק את הכליה. כך מספרת הגמרא. אז האריה אכל את העגל שהיה ראוי לשחיטה. טוב, אז קודם כל יש פה ודאי שבח גדול לסעודת מוצאי שבת, אבל עדיין לכאורה צודק אבימי, באמת זה קצת בזבוז, נכון? להכין עגל שלם למוצאי שבת למרות שצריך לאכול רק כליה. אז למה ריבונו של עולם שלח אריה לאכול את העגל השלם? מה לא בסדר בסברה המעשית, הסברה העניינית הזאת של אבימי? זה מאוד מעניין שרבי אבאו במוצאי שבת, מה שהוא מצא לנכון לאכול זה דווקא את הכליה. זה מה שמתוך, אני לא, אף פעם לא זוכר שאכלתי כליה שלו. אכלת כליה פעם בכל אופן, כן. אז הוא מצא לנכון דווקא לאכול את זה במוצאי שבת. ואנחנו רואים שיש עניין לא לסתם לאכול כליה, לאכול כליה מעגל משולש שלם. קוף יוטט עמוד ב'. כשאנחנו חושבים על הכליות, אנחנו נזכרים בביטויים שקשורים למוסר. בתהילים ט"ז דוד אומר, אף לילות יסרו מכליותיי, וגם בתהילים כ"ו הוא אומר, בוחנני השם ונשאני, צרופה כליותיי. אנחנו מכירים את דברי חז"ל על אברהם אבינו, שנשאו כליותיו כשני תלמידי חכמים, ואנחנו מכירים את הגמרא בברכות שאומרת שכליות יועצות. זאת אומרת שהכליה, הכליות מסמנות לנו תמיד את המוסר, יותר נכון את המוסר הטבעי, את זה שיש בתוך האדם באופן טבעי נטייה מוסרית. ואפשר גם לומר שזה מתבטא גם בתפקוד של הכליה. הכליה, התפקיד שלה הוא לסנן את מחזור הדם. הדם שלנו, יש בתוכו הרבה פסולת, זרימת החיים, כן? זרימת החיים יש בה הרבה פסולת, וצריך לסנן את זרימת החיים מהחלקים השליליים, הלא טובים, והכליה מסננת את מחזור הדם, מוציאה החוצה את מה שמכביד על הדם, לא טוב לדם, מזהם את הדם, כדי שזרימת החיים תוכל להמשיך כראוי. זאת אומרת שהכליה היא מבטאת את הסינון, את המסננת המוסרית של החיים. המוסר שלנו, כשאדם יוצא משבת, הוא יוצא בעצם מהמנוחה, מהשביתה, מעולם הקודש אל מוצאי שבת. ומה שמאוד בולט אצל הרבה הרבה אנשים במוצאי שבת זה שכאילו פתאום, טוב, עכשיו חוזרים לחיים, כאילו זרימת החיים מתעוררת, יש בשבת איזה שקט, איזה עצירה רוחנית, נפשית, איזשהו ניתוק מסוים, ואיך שיוצאת השבת כביכול החיים מתחילים לנוע, החיים, שטף החיים החיצוני, נוסעים, מארגנים, שוטפים, עושים דברים, אנשים אוהבים לדעת מה, ככה להתחבר מחדש לעולם, יש אנשים שחייבים לדעת מה קורה בעולם, כל מיני דברים, מיד צריך זרימת חיים, צריכה כאילו זרימת החיים השוטפת מאוד מאוד ככה ניכרת במוצאי שבת, תנועה באוויר. ודווקא עד מוצאי שבת אנחנו חוזרים לזרימת החיים. השאלה היא האם אנחנו יודעים לבוא לזרימת החיים עם איזושהי איכות מוסרית, עם איזושהי מסננת, עם איזושהי יכולת לבחון יותר טוב, יותר נכון, יותר מדויק, איך החיים שלנו יזרמו באופן ש תהיה השפעה ברוכה לשבת. כן, אני לא יכול להיות כל השבוע בקדושת השבת, אבל שלפחות השבת תתרום לאיזשהו סינון, איזושהי איכות של איך תראה זרימת החיים בשבוע הקרוב. לאכול כליה במוצאי שבת, לעסוק בסוגיה הזאת, בכל זאת ובכל זאת זה ייראה אחרת, עם איזשהו משהו. צריך בשביל זה הרבה עצה. כליות יועצות. עצה, רעיונות לתחום המוסרי. רעיונות, קצת לייצר מחשבות, יוזמות, ערנות, בתחום של איך ננסה שזרימת החיים המתחדשת עלינו לטובה תהיה אחרת קצת. ולכן אנחנו מתפללים במוצאי שבת בתפילה, בעתה חוננתנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שהימים הבאים עלינו לקראתו לשלום יהיו מדובקים ביראתך. אנחנו רוצים שיראת השם, המוסריות, תשרה בתוך חיינו. אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר דברים של ברכה במוצאי שבת, לנסות לייצר עצות ורעיונות ויוזמות וערנות איך החזרה לימות החול תהיה עם איזושהי כליה, עם איזושהי עצה, עם איזושהי דעה. מוצאי שבת, מוצאי שבת זה זמן שיש הרבה דעה, הרבה מקום להתבוננות, לחשוב איך חוזרים לימות החול. ובזה רבי אבאו עסוק. רבי אבאו עסוק במוצאי שבת עם התפרצותם של החיים, איך אנחנו מצליחים לטהר אותם יותר, לזכך אותם, לייסר אותם. איסורים טובים, מוסר. אף לילות איסרוני כליותיי. אלא שצריך להבין שמוסר, כדי שהוא יצליח באמת לרומם את החיים ולזכך אותם, המוסר הזה צריך מקורות. המוסר דרוש, המוסר דרוש מקור. לשון הרב קוק באורות הקודש חלק ג' עמוד ט"ו, המוסר לא יעמוד בלא מקורו. אם יהיה בלב בני אדם מוסר בלא מקורו האלוקי, הוא ייפחת ויבול. לא תהיה לו הפריה. המוסר הטהור בישראל צריך לבוא מתוך קריאה בשם השם. יכול להיות שאתה עוסק כרגע בעצה מוסרית, בנושא מוסרי פרטי, וזה חשוב מאוד. אבל תמיד צריכים לשים לב מאיזה תפיסה, מאיזה מערכת, מאיזה מקורות כלליים יונק המוסר הזה. המוסר לא עומד בפני עצמו. כי המוסר בטבעו להתמקד כל פעם בנקודה אחרת. המוסר בטבעו מתמקד בצדדים שונים שנוגעים לך אישית כרגע. המוסר מאוד מנסה להתמודד עם זרמי החיים שאתה חווה. אנחנו צריכים שהמוסר יבוא מתוך תפיסת עולם רחבה, מתוך עולם שלם. הכליה לא יכולה לעמוד לבד. המוסר לא עומד בפני עצמו, הוא חלק ממעטפת. איגלה טילטה, עגל משולש, הופיע בגמרא בחגיגה כמאכל שרבי יוסף אכל בשבועות בחג מתן תורה. טילטה, הגמרא בשבת פרק 9 אומרת על חג השבועות שמספר 3 טילטה משמעותי בו. התורה נקראת טליטאי, משולשת, ומשה רבנו הוא השלישי לבטן, אומרת הגמרא. הוא משובח מאוד, הוא השלישי לרחמה של יוכבד, והתורה ניתנת על ידו כי הוא טליטאי. ועם ישראל הוא עם טליטאי, יש בו כהנים לוויים וישראלים. וחודש סיוון הוא חודש טליטאי, הוא החודש השלישי. בריך רחמנה, ברוך השם, אומרת הגמרא, שנתן לנו תורה משולשת על ידי משולש בחודש השלישי לעם משולש. אומר המהר"ל בתפארת ישראל פרק י"א, תבין, המושג משולש הוא הגדרתה של התורה. התורה באה מתוך תפיסת עולם שלמה, ומשולש מבטא דבר שלם. דבר שלם, לא שתי קצוות, אחד לכאן לכאן, אלא איך נוצרת יחידה. כן, הצורה השלמה הבסיסית בטבע זה משולש, זה הצורה המינימלית שיוצרת איזושהי שלמות. בכלל 3, אומר המהר"ל, זה האיזון. יש צדד לכאן, צד לכאן, והשלישי שצריך להכריע, כמו בבית דין. יעקב, שהוא המשולש השלישי, הוא הבכיר שבאבות, מסכם, מאחד, מרכז. התורה היא שלמה, תורת השם תמימה. אי אפשר לבנות סוגיות מוסריות, עבודה מוסרית בנקודה פרטית, בלי תפיסת עולם מערכתית, בלי תורה שלמה. יכול להיות שיהיה לך עצה מוסרית בנקודה מסוימת יפה מאוד, יכול להיות שיש לך מוסר טבעי בנושא מסוים מאוד טוב, יש לך מצפון בריא, יש לך רגישות מוסרית יפה מאוד, יכול להיות שיהיה לך עבודה מוסרית בנושא כזה או אחר באמת משובחים, עבודה משובחת, אבל צריכים שהמוסר יהיה חלק ממערכת שלמה, תורת השם תמימה, משיבת נפש. צריך עגל משולש, צריך מבט שלם גדול, תורה. המקור למוסר חייב להיות מקור של אור אינסוף שנשגר ללב בני אדם, מוסר שבא על ידי צינורות אלוקיים, מוסר שמקשר את המחשבה האנושית עם האורה האלוקית העליונה. צריכה להיות מחרוזת שמסדרת ומאחדת תפיסת עולם שלמה, תורה. התורה ניתנה בשבת. תפיסת העולם של התורה צריכה להיות הרקע שמתוכו אנחנו מסדרים את ענייני המוסר. שתי סיבות. סיבה ראשונה, המוסר בלא מקורו יש לו חולשה, חלש, אין לו קרקע תומכת. אתה באופן אישי כרגע משהו מאוד מרגש אותך, מאוד נוגע לך ללב, כרגע זה מטריד אותך, אבל אין לך מערכת תומכת שלמה, הכרה, תפיסת עולם, זה רצון השם, ככה הוא ברא את העולם, מבט כולל של בורא עולם שברא שמיים וארץ ונתן את השבת בשביל המבט הכולל, ונתן לנו את התורה בשבת בשביל המבט הכולל. מוסר בלא מבט כולל שלם, יש לו, חסרה לו תמיכה, חסרה לו תמיכה סביבתית. כן, בלשון הרב פה באורות הקודש עמוד את זין, המוסר בלא מקורו אין לו סביבה מקורית, סופו להידלדל, הולך למידלדל. יכול להיות שאתה תנסה להחזיק מוסר, אבל החיים יתגברו עליך בסופו של דבר. עוצמות החיים יותר חזקות. זה כמו לגדל צמח בלי אדמה, בלי קרקע תומכת. בסוף, עם כל הרצון, כמה זמן אפשר לגדל צמח בצנצנת? העולם יותר חזק. יש בעולם עוצמות. יש בעולם שטפי חיים, והמון הכרחים, והמון כוחות. העולם הוא עוצמת חיים אדירה, זה אריה העולם, זה מלך החיות, זה עוצמות אדירות של חיים. ולהעמיד מוסר מול שטף החיים, להעמיד כליה שתצליח לסנן את כל צרכי החיים וכוחותיהם והכרחים שלהם, אתה חייב לתת סביבה מאוד 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 חזקה, תומכת, תפיסת עולם מאוד שלמה, מאוד איתנה, מאוד מלאה חוכמה, מלאה השקפת עולם של מה זה בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימים ויום השביעי שבת ויהי נפש, מה סדר העולם, מה זה מעין עולם הבא. אתה צריך תפיסת עולם שלמה של שבת. אתה חושב לחסוך ואתה רק תתערף על ידי האריה. אתה חושב לעסוק רק בכליה בלי הכל המערכת, החיים יותר חזקים. היינו היינו במקומות האלו כבר, עם ישראל, ראינו המון המון מקומות שהיו בהם ערכים מוסריים מאוד יפים, אידיאולוגיות מקסימות שצצו והלכו ועברו, מה שלא היה מגובה בהשקפת עולם של תורה, כושר העמידה שלו היה מאוד מוגבל בטווח מסוים של שנים וזמנים, ויכולת ההיתנות שלו אל מול צרכים וכריכים לא הייתה כל כך חזקה, סחף יותר חזק. אבל יש עוד בעיה, גם אם אפילו תצליח לבנות מוסר איתן בלי מערכת רחבה של תורה, המוסר הזה לא יהיה מאוזן. אריה, אומר הרב בתחילת ברכות א', הוא מסמל את מידת החסד. אריה במרכבה, מעשה מרכבה, נמצא בצד ימין. ימין זה מידת החסד, והרב שם מבאר, שם זה על בתחילת ברכות, מופיע בהרבה מקומות, שאריה זה מידת החסד. למה אריה זה מידת החסד? הרי הוא לא בדיוק מחלה גמחים, ונראה שדווקא הוא די לא מרחם על מי שצריך לרחם. אל אריה מידת החסד, הכוונה שאריה מבטא שאין מעצורים. אריה זאת חיה נטולת מעצורים, היא לא מפחדת, אין לה גבולות. והחסד במובנו האמיתי המקורי, חסד זאת אומרת זה רצון נטול מגבלות, בלי חשבון. אני נותן בלי חשבון. לכן בית המקדש נקרא אריה, אריאל. בית המקדש זה שפע של רצון הטבה ללא גבולות של העולם הזה. וכתוב במסכת יומא שהאש של המזבח הייתה רובצת כמו אריה. שבט יהודה, שהוא המופקד על שאיפות האדירות של העם, גור אריה. חסד אדיר. אבל צריך לדעת שגם אם יהיו שאיפות מוסריות מאוד גבוהות, מלאות מלאות חסד, מלאות רצון טוב, רצון טוב שאין לו סדר, שאין לו שיטה, שאין לו עגל משולש מאוזן שעומד מולו, מוסריות לא מאוזנת עלולה להפוך להיות לדבר מאוד מזיק. אנחנו אומרים בתפילה גומל חסדים טובים. מה זה גומל חסדים טובים? גומל חסדים זה מספיק טוב, לא? הקדוש ברוך הוא גומל חסדים, חסד זה כבר מצוין. אני צריך להגיד גומל חסדים טובים, כמו שאנחנו רואים גם בבוקר, ותגמלנו חסדים טובים, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. מה צריך להגיד טובים? הגומל חסדים לעמו ישראל, זה נשמע מצוין. אלא שעלול להיות חסד שהוא לא מאוזן. וחסד שהוא לא מאוזן, חסד שהוא לא מסודר, שהוא לא מאורגן על פי התורה, חסד שהוא לא מיושר, הוא עלול להיות הרסני. רצונות טובים מאוד שהם לא מיושרים על פי דרכה של תורה, על פי תורת השם תמימה, עלולים לטרוף אותנו. יש המון כללים בעולם הזה, המון כללים של התורה, של חז"ל, איך החסד מופיע, איך הרצונות הטובים מתגלים. גם האריה צריך, גם מידת החסד צריכה תפיסת עולם שלמה, ורק מתוכה אפשר ליצור סדר נכון, מסננת נכונה. גם לדברים הטובים צריך מסננת. הסעודה הרביעית בשבת, כידוע, היא כנגד דוד המלך. שלוש סעודות אנחנו אוכלים נגד שלושת האבות, והסעודה הרביעית כנגד דוד המלך עליו השלום, ששנים היה עושה סעודת מלווה מלכה. עוד בחייו הוא היה רגיל לעשות סעודת מלווה מלכה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ככה מספר את הגמרא בשבת פרק שני, הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא ימות בשבת. דוד המלך אמר, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד לו מתי הוא עומד למות. הוא תכנן את העניינים, מסדר את החיים, משהו מסודר, לדעת מתי גומרים. ולפי זה אנחנו גוזרים אחורה, הוא מלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תראה, להגיד לך מתי תמות אסור. ונגיד לך שאתה תמות בשבת. אז כל שבת, דוד היה בחרדה. יש שכנסת שבת, אולי זה השבת האחרונה? הוא לא יודע. ברגע שהוא היה מסיים הבדלה, השבת זה לא. בסדר, עשה סעודה. אז ככה עוד בחייו הוא התרגל לעשות סעודות מלווה מלכה, להודות על זה שניתנה לו עוד שבת. דוד המלך הוא איש הרגש. זה, כן, זה דוד שאומר אף ישרו נקוליותיי. זה דוד שהוא כזה עם עולם רגשי כל כך מזוכח. סעודת מלווה מלכה, סעודת דוד, סעודה שבה עושים אצבע על עולם הרגשות שלנו. עולם הרגשות. וגם עולם הרגשות הזה, שיכול להיות שגם הוא רמוז באותה הכליה, באותם רגשות חזקים שנמצאים מבפנים בתוכנו, גם הוא צריך סדר, צריך איגלה טילטה, צריך את התורה השלמה. דוד גם הוא בא רק אחרי אברהם, יצחק ויעקב. מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת בחפו באמת הבניין שבידו. מסביר הרב קוק בן היה, עמוד 142, שבת, שמה שהגוי הזה רצה לומר זה שאולי מספיק הרגש הטבעי של האדם. מספיק רגש. יש לי רגש טוב ונשגב, ואם אני אלך עם הרגש שלי עד הסוף, אז אני בעצם יהיה אדם מאוד גדול, מאוד מצוין, מוסרי ורוחני. יש לי רגשות מאוד זקים. אני אשיר שירים, אתפלל תפילות, אעבוד על הרגש שלי, ואני אגיע רחוק. מספיק רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. הרגש מועיל. הרגש האנושי מצייר יפה את נטיית הטוב והצדק. אבל אנחנו צריכים לקחת את הרגש של האדם ולחבר אותו למערכת הרבה יותר רחבה, לכל המערכת של התורה. כי מידת הרגש, אפילו העליונה והטובה, יכולה להקיף רק את הצד הנמוך, הצד הבסיסי של התורה. יש מערכות הרבה הרבה יותר רחבות שהרגש לא יודע מה להגיד בהן, שאין לו יכולת שיפוט בהן. דחפו באמת הבניין. וגם הלל בענוותנותו הראה לו שלמרות שהוא רוצה לצמצם את התורה כולה אל הרגש האנושי הטוב והטהור, יכולים לצאת מזה מכשולים. כי הרגש האנושי צריך לימוד מרובה, הוא צריך אור אלוקי ותורת אמת, תורה תמימה. כי אדם צריך להבין שהרגש הטוב הקטן והדל שנגד עיניו זה רק קצה חוט למשהו הרבה יותר גדול ושלם, משהו נצחי. בוודאי נטיית הטוב שמתעוררת לעשות חסד היא חשובה מאוד, אבל צריכים לרומם אותה אל איזו שאיפה ענקית שכוללת את כל המין האנושי, שבאה לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולזה צריך המון הכשרים ותיקונים. חייבים להכשיר את הרגש בדעת אלוקים למיטתה, בידיעה שלמה המתגלה מחסד עליון. לכן תלמוד התורה וקיום מצוותיה חייבים להיות הבסיס, השורש. אידך זיל גמור, צריך ללמוד הרבה, לפתח את הכוח השכלי כדי שיהיה הרגש הזה מתרחב ומתחזק במעמד קבוע ולא יזח ממקומו. כי הרגש הפשוט בטבע ימצא בכל מילואו רק לפי ערך פעולת התורה על הנפש. בסעודה הזאת, בסעודת מלווה מלכה, כשאנחנו יוצאים מהשבת ועולם המוסר עומד לנגד עינינו והרגשות גואים והרצון לדבוק בדמותו של דוד המלך מתרוממת, אנחנו צריכים תמיד לזכור שבשביל לצאת מהשבת אל זרימת החיים צריכים רקע ותמיכה, צריכים שורש ומקור. יוצאים מהשבת, יש זמנים של יציאה, יש לצאת מהשבת, יש לצאת מבית המדרש, יש לצאת מעולם של ודאות רוחנית וקדושה לעולם שיש בהם מערכת יותר גדולה של חולין. ומי לא רוצה שימי החולין שלו מחוץ לקודש, מחוץ לשבת, מחוץ לשקידת בית המדרש, יהיו ימים שיש בהם יכולת של סינון מוסרי של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, שגם כשהחיים יוצאים מהמעטפת של השבת יש בהם איכות של טהרה ואיכות של נקיות דעת ואיכות של צניעות ואיכות של דיבור. אני צריך לדעת שהכל מתחיל מהאיגלה טילטה, מאותו סדר שלם כולל, מהקפדה על השורשים, על הכללים, על שקידתה של התורה, על מצוותיה של תורה, על סדרי ההלכה. רק מתוך הנאמנות לתורת השם תמימה אפשר להשיב את הנפש. לפעמים הרוח הצעירה חושבת שהיא יודעת להסתדר עם כליה היא מאוד מאמינה ברגש הבריא שלה ובמצפון ובאינטואיציות הטובות, והיא מייעצת ואומרת אפשר רק עם כליה. אבל אליהו הנביא במוצאי שבת משאיר לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. יש לבנים מה ללמוד מהאבות, לא סתם צריך איגלטילטה כזאת שלמה בשביל להוציא כליה. חודש אב, מזלו אריה. חודש אב הבא עלינו לטובה בעזרת השם, מזלו אריה. עוצמת חיים אדירה, עוצמה של חסד, עוצמות חיים מאוד מאוד חזקות תמונות בחודש הזה. אבל כשנעזבה התורה, נעזב הסדר הגדול, מתוך זה שסמכו וחשבו שאפשר עם הרגשות והמוסריות הפשוטה הטבעית להסתדר, לאט לאט הכל נעלם. על עוזבה מתורתי, אומר ימיה. בלי להרגיש המוסריות כבר לא, מאבדת לאט לאט את המיקום שלה, כמו שעומדים במים בים ולאט לאט זזים בלי להרגיש, בלי לשים לב, כשלא נאמנים לסדרי התורה, האיזון בין צדדים שונים מופר. במקום שתהיה לנו חוויית אריה חיובית של גור הרי יהודה, אז בחודש אב עלה אריה, זה נבוכדנצר, וטרף. בחודש אב צריך להקשיב לאב, לאבאו, רבי אבאו, אב הוא, יש בתוכו אב, בחינת אב. והבן שלו קוראים לו אבי מי. הוא פונה אל אביו ושואל שאלה, מי? וצריך להקשיב לאב, לכוח האב שבנו. כדי בעזרת השם שחודש אב הבא לנו טובה יהיה חודש של חזרת גור אריה יהודה, דוד המלך עליו השלום משבט יהודה, של ליבו לב אריה, כך נאמר בשמואל ב' פרק י"ז על דוד. שבת שלום וחודש טוב.